על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפודקאסטים של אתר כל חי. אני מאחורי המיקרופון, אלחנן בניאל, מנהל משרד נדל"ן בעיר בית שמש, בית שמש נכסים, ואני מארח פה מדי שבוע את טובי אנשי הנדל"ן לשיחה של אחד על אחד על כוס קפה. אני אוהב את זה, ואני מקווה שגם אתם תאהבו. היום אנחנו נדבר יחד עם אלי רבינוביץ', סמנכ"ל בביתיו מימון והלוואות. שלום לך.
שלום וברכה, סמנכ"ל השיווק של החברה.
יפה מאוד. איך אתה מרגיש?
אני מרגיש מעולה, לבוא לפה, לראות אותך ולראות בך את רדיו כל חי.
כבר כיף. או, גם אותך תמיד כיף לפגוש. אז קודם כל רציתי לשאול אותך בעצם מה עושה החברה.
אז ככה, אנחנו נמצאים כפתרון ללקוחות שאין להם פתרון בבנק. אז אנחנו תחליף, אפשר להגיד תחליף לבנק, לא נמצאים במקומות שהבנקים נמצאים בהם, אנחנו רוצים להיות במקומות שהבנקים לא יכולים להיות בהם, או מבחינת רגולציה, או מבחינת דברים מהסוג הזה, שם אנחנו נכנסים...
מה בעצם אתם עושים? מה הגדרת התפקיד?
אז בואו נתחיל במוצרים שאנחנו נותנים בחברת מיטב, במימון והשקעות. אנחנו מתעסקים, א', במימון של קבוצות רכישה, אנחנו מממנים קבוצות רכישה.
אתם בעצם מימון חוץ בנקאי,
אנחנו נכון? אנחנו גוף אשראי במימון חוץ בנקאי.
מה זה אומר מימון חוץ בנקאי? מה ההבדל מנכם לבין הבנק?
יש הרבה מאוד הבדלים. הבנקים למשל כפופים לרגולציה של בנק ישראל. לנו אין את הרגולציה של בנק ישראל, אנחנו כפופים לרגולציה של, שוק, של הממונה על שוק ההון. ומשכך, הדברים אצלנו, בהרבה מאוד מהדברים, עוברים בצורה שונה מהבנקים, אם זה בנושא של אחוזי מימון, אם בנושא של, של האפשרויות של האחוז החזר מהכנסה, מה שבודקים בבנק, שיהיה לך עד 30% החזר מהכנסה, ההתחייבויות שלך, 35, עד 40, כל הדברים מסוג הזה, אנחנו, אין לנו את הבעייתיות שם, את הדבר הזה לא כפופים לרגולציה של בנק ישראל, אבל אנחנו גם כמובן צריכים להיות אחראים ולתת אשראי בצורה אחראית.
הגיונית, לא... בצורה הגיונית. כמה היום במדינה משתמשים בערך באחוזים, אם אתה יודע, במספרים בחוץ בנקאי? הרי רוב האנשים כן הולכים על משכנתא בסוף, נכון?
נכון. ברירת מחדל, ואני אומר את זה גם לכולם, קודם כל, תנסה לקחת את האשראי שלך בבנק. לא הלך לך בבנק, מסיבה כזאת או אחרת, תבוא אליי. פה בארץ הדבר, האשראי חוץ בנקאי הולך וצובר תאוצה. מעניין לדעת שבארצות הברית למשל, השוק החוץ בנקאי הוא יותר חזק מהשוק הבנקאי שיש.
השוק הבנקאי הוא 7.5% זה עומד היום, לא? על משכנתאות.
אתה מדבר על
הריבית של משכנתאות.
הריביות, כן. אבל הריביות...
זה מטורף.
נכון.
זה אינפלציה במלוא התגלמותה.
נכון מאוד. אבל עדיין יש מקום פה בארץ, גם כשהריבית היא נמוכה יותר, אבל לא 7.5%, עדיין יש מקום לשוק החוץ בנקאי ולשוק הבנקאי, אבל אנחנו נמצאים כמקום תחליפי לבנק, אם בן אדם לא הצליח ללכת בשלב הראשוני לבנק.
אוקיי, מה זה לא הצליח ללכת לשלב הראשון לבנק? מתי בעצם מגיעים למימון חוץ בנקאי? מה, נגיד בן אדם רוצה לקחת משכנתה, סתם בן אדם. היום בשביל לקבל משכנתה צריך לפחות 25% מהון עצמי, נכון?
נכון מאוד.
למישהו יש רק 20% מהון עצמי, הוא מגיע אליכם?
תראה, אנחנו בחברה אצלנו נותנים את האשראים שלנו לטווחים קצרים. לטווחים של 3-4 שנים, סוג של הלוואות גישור. אנחנו רוצים שהלקוח שולח לך לבצע בבנק, או בגלל הנושא של האחוז מימון שאתה ציינת מקודם, כי אנחנו יכולים לתת גם מימונים גבוהים יותר, למרות שלא תמיד אנחנו רצים ישר למימון הגבוה. אבל יש הרבה מאוד לקוחות שאנחנו נתקלים בהם, שאני נתקל בהם, שיש להם בעיות בדוח נתוני אשראי. בטח אתה מכיר, שומע, גם המאזינים מכירים את הדוח נתוני אשראי. זה אחד הדברים שקרו בשנים האחרונות פה במדינה. וכל לקוח שהיום ניגש לקחת אפילו כרטיס אשראי, הגדלה של כרטיס אשראי, הגדלה של מסגרת, מוצאים עליו את הנתוני אשראי, את הדוח, ובדוח נתוני אשראי הכל גלוי וידוע לפני הבנקאי שלך, איפה יש לך אשראים, איפה אין לך אשראים.
אוקיי, אז הוא בעצם חוזר מיד למה שהוא התחיל, נכון?
כן.
אבל לא באמצע משפט.
אין בעיה.
אז שנחזור חזרה בעצם...
נחזור
מאיפה הצעת? דיברנו על נתוני אשראי.
אז נתחיל מנתוני אשראי.
כן.
לא נתחיל, כאילו לא
עכשיו
נחזור כמה
נקודות אחורה. כן, כמובן. בתמצות. תודה רבה. פשוט צריך להצמד למיקרופון, כי אחרת יש רעשי רקע באולפן. ואז סול הגענו, טכנאי שלנו.
אז לגבי הדוח נתוני אשראי שדיברנו, היום אנחנו כולנו מכירים את הנושא הזה של הדוח נתוני אשראי, יודעים שאם אנחנו רוצים אפילו מסגרת אשראי בחשבון קטנה, להגדיל ממסגרת מסוימת למסגרת טיפה יותר גדולה, לחדש מסגרת אשראי, אנחנו באים לבנק, והדוח נתוני אשראי בעצם חושף בפני הבנקאי את כל המידע עלינו, יוצא מצב שהרבה מאוד לקוחות יש להם בעיות בדוח נתוני אשראי. ואותם לקוחות שמגיעים לבנק, הבנק הרבה פעמים מסרב לתת להם משכנתה, אבל הם רוצים להתקדם לדירה משלהם, או שכבר...
BDI שלילי בעצם.
מה שפעם היה נקרא BDI, היום כבר אין את ה-BDI, היום יש לנו דוח נתוני אשראי, ואותם לקוחות לא מקבלים את המענה בבנק. אני מוכן להיכנס לעסקה מהסוג הזה של לקוח שיש לו נתוני אשראי שליליים, אבל מה שמנחה אותי זה שאני רוצה לדעת שיש היגיון ושכל מאחור העסקה, ושבעוד שנתיים, שלוש, הלקוח יוכל לעבור למערכת הבנקאית חזרה, בריביות נמוכות יותר, בריביות בנקאיות.
מה בסוף ההון העצמי המינימלי שצריך אצלכם? צריך בכלל בחוץ בנקאי?
אנחנו מבקשים די דומה למה שהבנק מבקש, אנחנו מבקשים 30% מימון, יש מקרים שאנחנו גם מוכנים להסתפק
יותר מהבנק 30.
הבנק מבקש, גם יש מכירים בבנק שמבקשים גם 10% מימון, אם אתה מדבר על המחיר למשתכן, כן? אנחנו, בסופו של דבר, הלקוחות, חלק גדול מהלקוחות שמגיעים אלינו, הם מגיעים אלינו בגלל שאין להם פתרון בבנק, בגלל שיש איזושהי בעייתיות בנושא של האשראי שלהם, כמו שדיברנו, ולכן אנחנו גם בסוף צריכים לקחת את לדעת מה הסיכונים שיש בעסקה, ולהתנהל בצורה מושכלת במתן של האשראי. אז לכן אנחנו... בסופו של דבר, בוחנים כל מקרה, כל לקוח לגופו, אנחנו יודעים איך בעצם לראות את העסקה, את כלל העסקה, ולפי זה לקבל את ההחלטה, אם לתת לו 70%, או כמו שאמרתי לך, שאנחנו גם במקרים נוספים, גם נותנים גם יותר מ-70%, גם הגענו ל-80%, אבל בסוף זה תלוי עסקה ותלוי לקוח. אנחנו במטרה שלנו, זה אם מגיע לקוח אלינו, שהוא בבעיה עם הדוח נתוני אשראי שלו, לא חס וחלילה שלא יעמיק הבור שלו, אלא לראות איך אנחנו מחלצים אותו מהמצב שהוא נמצא בו, ומוציאים אותו למערכת הבנקאית תוך שנתיים, שלוש, כמה שיותר מהר.
אז בעצם, אתה בעצם אומר לי שאתם נותנים בעיקר את השירות למי שיש לו נתונים שליליים. פחות למי שבעצם יש לו בעיות עם ההון, שזה אגב, הרבה פעמים אנשים צריכים בעיקר את המימון החוץ בנקאי, הרבה פעמים בגלל העניין עם ההון. אבל בעצם יש אופציה, שאני ראיתי שעושים הרבה מימונים חוץ בנקאיים, שיכול שגם אתם עושים את זה, שבן אדם נגיד שאין לו מספיק הון עצמי בשביל להגיע לבנק, יש לו נגיד 20%. מגיע בעצם הגוף של המימון החוץ בנקאי, ואומר, אני אשלים לך את ה-5% האלו, ותשלים לי זה תוך 3 שנים או משהו כזה, או 4 שנים. זה דברים שאתם עושים אותו?
אנחנו לא עושים אותו. יש באמת חברות שמתעסקים בנושא הזה של המימון הון עצמי לרכישה. מה שכן, אנחנו לא מתעסקים רק בלקוחות עם נתוני אשראי שליליים, ההפך, אנחנו מתעסקים בעיקר עם לקוחות שהם לקוחות מצוינים, רק שאנחנו יודעים לתת להם פתרונות שהבנק לא יודע לתת להם. אם התחלנו בתחילת השיחה, דיברנו על נושא של אחד הדברים שאנחנו מטפלים בהם, זה קבוצות רכישה. קבוצות רכישה, מימון של קבוצות רכישה, היום הבנקים פחות מתלהבים מלממן.
יש את הבנק המלווה, הבנק של הפרויקט, הוא בדרך כלל, הוא הבנק שנותן את הכסף.
נכון, אבל אתה יכול לספור על אצבע אחת, כמה בנקים מלווים קבוצות רכישה, לא על יד אחת, אלא על אצבע אחת. יש בנק אחד שהוא חזק מאוד בקבוצות רכישה.
בנק הפועלים כמדומני, כן?
בנק מזרחי.
בנק מזרחי.
לפחות, הם הבנק שיש להם נשמות חזקה בקבוצות רכישה, אבל גם הם, אני חושב שלא ממהרים להיכנס לכל עסקה. בכל מקרה, אנחנו כן נמצאים בנושא הזה של קבוצות רכישה, אנחנו מממנים כיום 14 קבוצות רכישה, יש לנו עוד 3 קבוצות רכישה בדרך שנכנסים אלינו.
אבל מה, צריך להשלים לכם את זה תוך 3-4 שנים?
צריכים, אנחנו נותנים את
היזם, איך בסוף יזם עומד בזה? ויזם שמרים קבוצת רכישה, הוא לא יכול לקחת הלוואה כל כך גדולה למספר כל כך מצומצם של שנים, במיוחד שקבוצת רכישה זה משהו שמי כמוך יודע יכול להתעכב הרבה מאוד זמן.
נכון מאוד. קודם כל יש פה, זה לא יזם אחד, בדרך כלל יש פה קבוצת רכישה, הם בעצם קבוצה של יזמים.
נכון.
שיש בו מישהו שמנהל את הקבוצה.
אבל יש את המארגן בסוף.
אנחנו נכנסים כבר משלב של המימון לקרקע. עכשיו, ברגע שאתה נכנס לשלב של המימון של הקרקע של הקבוצה, הרי לוקח זמן עד שעושים את הרבנייה וכל השינויים של הטאבה וכל מה שצריך, כל מה שקורה. אז לפעמים זה לוקח 2-3, ולאחר מכן אנחנו נכנסים בעצם לשלב של הבנייה שלוקח עוד תקופה של 3 שנים. אנחנו יודעים לתת אשראים גם לטווחים של מעבר ל-3-4 שנים, הכל כדי שאנחנו רוצים שהעסקה תסתיים בסופו של דבר. אז אנחנו מלווים את הקבוצה עד תופס 4. ממימון הקרקע עד תופס 4, יודעים לתת את האשראי גם לתקופה שאם נצטרכו גם ל-7 שנים, ובסופו של דבר, אחרי שהקבוצה מסתיימת והרישום מסתיים ויש תופס 4, אז הם עוברים לבנק. הרעיון הוא שיעברו לבנק ויקבלו את המימון מחזור בבנק בריביות,
ויחזירו לכם חזרת הכסף.
אכן, כן.
אוקיי, מה הרגולציה בעצם? מה התנאים לקבלת מימון אצלכם? בשונה מהבנק.
אז ככה, אנחנו מסתכלים,
או באופן כללי, כן, במימון חוץ בנקאי.
אז אנחנו מסתכלים בראש ובראשונה, לא רק על ההכנסות של הלקוח, כי יש הרבה מאוד לקוחות שבסוף עם ההכנסות שלהם לא יוכלו לעבור בבנק. אנחנו רוצים לראות שיש, כמו שאמרתי, היגיון ושכל מאחורי העסקה, ושהלקוח נכנס אליי במצב, יותר נכון, הוא נכנס אליי במצב מסוים שהוא ידע איך לצאת ממני בסופו של דבר. אני רוצה לדעת שתוך 2-3 או כמה שהוא יכין לי לפי תוכנית עסקית שלו, שהלקוח יוכל לעבור למערכת הבנקאית.
אתם מסתכלים בעיניים של משקיע בכלל, לא בעיניים של לווה.
אני מסתכל כגוף עסקי בצורה עסקית, לא בצורה שאני עכשיו צריך לבחון את הלקוח מבחינת אחוז החזר מההכנסה. אני כן רוצה שהוא ידע לשלם לפחות את הריבית.
אז אתם בעצם משקיעים בלקוח, והלקוח הוא מחזיר לכם את הצורה שהיא הריבית. זה בעצם מה שאתה אומר. אתה אומר, אני מסתכל על תוכנית עסקית, אני מסתכל על ההתכנות של הפרויקט, אני מסתכל על ההתכנות שהוא יוכל להחזיר לי את זה, ולפי זה בעצם אני נותן לו את ההלוואה. זה בעצם מה שאתה אומר.
נכון, אבל אני כן רוצה לדעת שהלקוח יכול לעמוד בהחזר החודשי, לפחות של הריבית. אני אצלי משלמים
ריבית. מה יעשה לקוח קטן שרוצה בעצם לדירה? זה פחות אקטואלי.
לא תמיד. היה לי לקוחות שזכו במחיר למשתכן ולא הצליחו לעבור בנק, ויש כאלה לא מעט, כי במחיר למשתכן הקבלנים מלחיצים, בואו תחתמו, ואנשים לפעמים מרוב לחץ, אז לא בודקים אם באמת יוכלו להיות ממונים על ידי בנק. והגיעו ללקוחות לא מעט כאלה לקוחות, אני נותן להם את המימון, אני בודק את הנתונים, אני רואה שבענם לפני חצי שנה חזרו לו כמות של צ'קים, הרשאות או כל דבר אחר, ואני יודע שתוך 2.5 הוא יוכל להתאושש ולעבור למערכת הבנקאית, אני נכנס אותו לעסקה, אבל אני רוצה שהוא כן ישלם את התשלום החודשי
לעבור הריבית, בסוף, כן? כן. מה בעצם ההפרשים? אנחנו מדברים הרבה על הריבית, בעצם נכון. המימון החוץ בנקאי, שהיא ריבית יותר גבוהה, כי הסיכונים יותר גבוהים, ושוב, כי הרבה פעמים ההסתכלות שלכם היא בעצם בעיניים של משקיע ולא בעיניים של מלווה, ולכן גם הריבית היא יותר גבוהה, כי בסוף אתם רוצים לקבל את ההחזר ואת הצורה שמגיעה לכם. עכשיו, מה באמת ההפרשים בסוף ביניכם לבין הבנק? כמה עומדת היום ריבית קבועה אצל רוב הארגונים שנותנים את ההלוואות החוץ בנקאיות?
אז תראה, הריביות אצלנו זה החל, אני יכול להגיד לך, החל מ-5% ועד 9%. עכשיו, למה אני אומר לך עד 9%? אנחנו בחברה לא מוכנים להיכנס לעסקה, אם מגיע לקוח שהוא מוכן לשלם 10-12% ריבית, אנחנו לא מוכנים להיכנס לעסקאות כאלה. כי לקוח שמוכן לשלם ריבית כל כך גבוהה, כנראה מצבו לא מי יודע מה, ואין שום סיבה שאנחנו נהיה החברה שחז וחלילה תעמיק את הבור שלו.
למרות שאתה יודע, יש עסקאות לפעמים שהן עסקאות של, שאתה יכול לעשות כאן ועכשיו הרבה מאוד כסף, רק השבוע התוודעתי לזה עסקה שמישהו עשה עם איזה אולם אירועים, הקונה שקנה שם את האולם הרוויח איזה 3 מיליון במחי יד בעסקה, אז יכול להיות שאותו אדם כן יסכים, גם אם הוא אדם קטן, לקחת בריבית מאוד גבוהה, כי הוא יודע שעכשיו יש עסקה שהוא מרוויח עליה הרבה מאוד כסף באותו רגע. אז זה לא מחייב דווקא שהריבית היותר גבוהה זה יהיה בן אדם שהוא שבור בעצם במונחים הבנקאיים.
רוב המקרים שאנשים שמוכנים לשלם ריביות גבוהות של דו ספרתי, זה אנשים שהמצב שלהם כנראה לא כל כך טוב. אגב, עסקה שאתה מציין שבן אדם שעשה, יש לו את האקזיט של החיים שלו, רוכש אולם, רוכש נכס, כל דבר אחר, אני מוכן להיות שם, הוא לא צריך להיות לקוח שבור, אמרת? הוא לא צריך להיות לקוח שבור.
אתה רואה שעסקה נכונה ואני משקיע
בו. והוא יקבל ממני תמחור שיותר קרוב ל-5% שאמרנו, ולא ל-9%.
יש זיכוי, אנחנו רואים על עליית ריביות ברמה מטורפת בבנקים פה בישראל, אנחנו דיברנו מקודם שבארצות הברית זה כבר עומד על 7.5%, שזה נתון מפחיד, ממש, זה נתונים של אינפלציה. אבל גם הנתונים פה בישראל, כמה הם עומדים היום?
תראה, היום הריבית הפריים היום היא 2.25%, יש צפי עד סוף השנה, אומרים שתעלה בעוד 3/4%, אני שמעתי אתמול אנשים שאומרים שהפריים יגיע ל-3.5%, באמת, קשה לדעת מה...
מושגים של 3.5%, זה מושגים מטורפים. לפני שנה, אם מישהו אומר דבר כזה, אף אחד לא היה מאמין. אז יש סיכוי שהבנק בסוף יושווה לכם? או שאתם תעלו את הריביות בהתאם לבנק? הרי אתם רואים פה איזושהי עלייה מטורפת שמנחה אותה בנק ישראל, ואתם מתנהלים לפי זה? ככל שהריבית בבנק עולה, אתם מעלים גם?
בסופו של דבר, חלק מהכספים שאנחנו נותנים כמימון ללקוחות שלנו גם מגיעים מגיוסים שאנחנו מגייסים גם דרך בנקים, אנחנו עובדים גם מול בנקים. אז כשהריביות יעלו, הם גם לנו הם יעלו, גם עליות הגיוס שלנו יעלו, וממילא...
אתם גם לא עובדים דרך הבנק
בעצם. חלק מהכספים, לא הכל, אנחנו חלק מהכספים מהבנקים וחלק כספים מהנוסטרו שלנו, לא מהשקעות של כספי עמיתים של חברת מיטב, אלא מהכספים של הנוסטרו והלוואות מימונים מבנקים. אז ברגע שהבנקים יעלו, גם יעלה לנו הגיוסים, והריביות
מתווכים, יעלו. ואם הציבור חולה כסף,
בסוף צריך להקן, בסוף יש פה עסק שנמצא, והוא מוכן לקחת סיכונים, ותמורת הסיכונים הוא לוקח ריבית כזאת או אחרת. אבל אני חייב להגיד לך שגם יש לקוחות מצוינים שאנחנו מממנים בהם. אנחנו מממנים יזמים קטנים ובינוניים, שעושים עסקאות, שרכשו קרקעות במכרזים של רשות מקרקעי ישראל.
אתם מראים
תמה 38
וכן?
אנחנו, ככל שניתן לרשום שיעבוד על הנכס, ויש לו שווי לפי שמאות של תקן 19, אנחנו נמצאים שם עד 70% מימון, יודעים לתת את זה, ויודעים למצוא גם פתרונות מאוד יצירתיים ומהירים.
אנחנו מדברים על מקרים של 9% ריבית, איך זה עובד מבחינה הלכתית, יותר עסקה? מה אתם עושים?
אז ככה, לחברת, האחוז ריבית, בסופו של דבר, הוא לא משנה לגבי יותר עסקה. יותר עסקה, יש לנו יותר עסקה מעודר של הבדץ.
וזה כמו הבנק.
כן, בדיוק כמו בבנק. אגב, גם בבנק, יש אשראים שאנשים לוקחים לא דווקא אשראי של משכנתא, אלא אשראים מהירים ש... כל לקוח יכול לקחת בחשבון שלו לפי הפעילות, שאתה יכול לראות שמה שמציעים לך גם ב-12% ו-13%, כן? אנחנו לפעמים לא שמים לב, נמצאים באיזושהי סיטואציה שרוצים עכשיו את הכסף עכשיו ומיד, ולוקחים אותו ואחר כך פתאום מגיעים לבנק ורוצים לעשות איחוד הלוואות או כל מיני דברים כאלה.
מה תגיד להרבה אנשים שממש מפחדים מהנישה הזאת? הרי אנשים כל הזמן לימדו אותם, בכלל שמשכנתא היא מסוכנת, אז כשאתה מדבר על מימון חוץ בנקאי, זה בכלל נשמע כמו איזה, כמעט איזה, לא יודע מה, נשמע ממש ממש מפחיד, הרבה מאוד אנשים. איך אתם מתמודדים עם אותם אנשים? מה היית אומר לאותם אנשים?
תראה, אני מבין את החשש של האנשים. אני זוכר שאני עבדתי בבנקים כמה שנים, הרבה מאוד שנים, ואני זוכר שבבנקים תמיד אנשים לקחו רק את הזכאות, ופחדו לקחת את ההלוואות, אז קראו לזה הלוואה משלימה, ופחדו מהמשלימה, אמרו, מה אנחנו לא לוקחים? לוקחים רק זכאות. והיום... אין הרבה ברירות, אנשים, המחירי הדירות עלו פה בצורה משמעותית וכנראה המשיכו לעלות, ואנשים צריכים לממן את העסקאות שלהם. כמו שאמרתי בשיחה, הברירת מחדל היא ללכת לבנק, היא לא לבוא לא אליי ולא לשום גוף חוץ בנקאי אחר. הלקוח, אם הוא יכול לקבל מימון בבנק, שיקבל את המימון בבנק. אני נמצא כדי לתת לו את הגישור.
אלא כן, אתה יזם עסקי, או מישהו שצריך אשראי ברגע ובמהירות, ואולי כן.
ליזמים, אז אני אומר שוב פעם, מגיעים אלי לקוחות, אומרים לי, מה הריבית אצלך? אני מקבל בנק ריבית אחרת, סבבה, אני אומר שוב פעם, אני לא מתבייש להגיד את זה, ואני אומר את זה בריש גלי, אני לא בנק. אני נמצא במקומות שהבנק לא נמצאים, ויש הרבה מאוד מקומות שהבנקים לא נמצאים. הבנקים הגדולים היום סגרו את האשראי שלהם לנדלן, בגלל שהם הגיעו לחשיפה המקסימלית בתיק האשראי. אז אני נמצא במקומות האלה, אני מוכן לקחת סיכונים, אני נמצא ביזמים שהם יזמים חדשים, שתמיד הבנק אומר, רגע, מה הניסיון שלך? אין לך ניסיון? טוב, אני לא יכול לתת לך. אני כן מוכן להיות זה שיקח את היזם
הראשון. אני לא בנק לטוב ולמוטב, לכל הכיוון.
אני הגוף החוץ-בנקאי הכי קרוב לבנק מבחינת איתנות פיננסית, אבל אני משתדל שהבירוקרטיה שלי לא תהיה כמו בבנק.
כן.
פשוט את התהליך.
יש מושג שנקרא דוח אפס במימון חוץ-בנקאי. מה זה אומר ומה זה כולל?
אז ככה, יש בשוק החוץ-בנקאי, השווי של הבטוחה נקבע בעצם לפי שמאות. עכשיו יש פה שני שמאויות. יש שמאות שנקרא שמאות תקן 19, שהשמאות הזאת היא שמאות שקצת בוחנת יותר דברים מאשר שמאות רגילה שעושים בבנק למשכנתאות, בודקים שם הרבה דברים שקשורים גם למיסים. אנחנו ככלל מבקשים שמאות של תקן 19 על העסקאות שלנו. עכשיו דוח אפס, מתי אנחנו מבקשים דוח אפס? דוח אפס זה בעצם דוח שמשקף את כל העלויות של כל הפרויקט, זה במקרה של ליווי עסקה, ליווי בנייה, אחד שיש לו מגרש עם 10-15 יחידות דיור, שהוא רוצה עכשיו לקבל מימון על כל הדבר הזה, אז הדוח אפס בעצם מלווה אותנו ואת היזם, לאורך כל הדרך של הבנייה, אנחנו יודעים איך לשחרר את הכספים לפי התקדמות הבנייה, יש לנו מפקח שגם נמצא בשטח ובודק את הדברים האלה, בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות אחראים כלפי הלקוחות שלנו וכלפי האשראי שאנחנו נותנים, וזה חלק מהכלים שמשמשים אותנו לתת את האשראי בצורה אחראית ומושכלת.
תגיד, אתה רואה סיכוי, אני שואל אותך כאחד שכל היום מתמצא בתחום, במשכנתאות, במימון חוץ בנקאי, אתה רואה מצב שהריבית בישראל מושוות לארצות הברית, שבעצם ארצות הברית עומדת היום על 7.5%, שהריבית פה מגיעה לשם?
אתמול נשאלתי שאלה דומה. אני חושב שלא, כי אם אתה מסתכל, אנחנו נמצאים היום ב-2.25, הם נמצאים ב-7.5, זה נכון שלפני 15 שנה בערך, אולי קצת יותר, היינו בסביבת ריביות גבוהה מאוד, אבל כדי להגיע ל-7.5% נדרש, כאילו, הרבה מאוד העלאות פה במשק, אז
יש פה אינפלציה.
כן, האינפלציה זה נכון, אבל קשה לי לראות את ה... אולי אנחנו טועים, כן, אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מה ילד יום, אבל על פניו נראה זה לא נראה שזה הולך לקרות בקרוב, ככה אני חושב, יכול להיות שאולי אנחנו טועים, אבל כרגע זה הדברים שנראים על פני השטח.
לסיום, כשבעצם מגיעים אליכם לקוחות, אני שואל אותך באמת, כמי שמלווה חברה של מימון חוץ בנקאי הרבה מאוד זמן, כשמגיעים אליך לקוחות, רוב הלקוחות שלכם, לקוחות שבורים, בעצם לקוחות שה-BDI שלהם שלילי, שקשה להם בעצם להגיע בסוף להלוואות נורמליות, או שהם לקוחות שהיו צריכים את זה בשביל דברים עסקיים, או דברים מהירים, או דברים שהם קשורים לרגולציה?
שאלה מעניינת, אתה שואל. קודם כל, אני לא הרבה זמן בתפקיד הנוכחי, אני חודש וחצי נמצא בחברת מיטאפ.
אתה הרבה זמן מתעסק בכל המימון החוץ בנקאי והמשכנתאות.
אני נמצא, כן, אני נמצא הרבה מאוד שנים בתחום של המימון. אני אגיד לך ככה, רוב העסקאות שאני היום מטפל בהן, זה עסקאות של יזמים, יזמים שהם יזמים מצוינים, שהדוח תונה שיש להם הוא מעולה, וקבוצות רכישה, וגם חלק מהעסקאות שזה לא הרוב, זה הלקוחות השבורים, אנחנו, אצלנו, יש לנו ככה, אנחנו עושים, קוראים להם, יש לנו פצועים קל, פצועים בינוני, פצועים קשה, יש לנו חדר מיון שממיין את הלקוחות האלה, אז כן, אבל בסוף אנחנו, אתה יודע, יש לנו גם את, כל אחד מאיתנו איזושהי שליחות מסוימת, ורוצים לראות איך אנחנו יכולים לעשות קצת יותר טוב לשני, ואם אתה יכול להציל פה איזושהי משפחה, ואנחנו מתאמך, יש פה לפעמים הצלה של משפחות, ולתת להם איזשהו מענה, ואתה יודע שבסופו של דבר אתה גרמת להם שלא יצטרכו למכור את הדירה שלהם, שיוכלו להיכנס לעסקה בצורה טובה, ולצאת מאיתנו גם לכיוון הבנק, וזה אפשרי בהחלט.
אתם עושים את זה תמורת כמובן.
אנחנו לא אף אחד לא, אנחנו לא גמר, אבל
בסוף... כמובן, ובסוף צריך את זה, זה נישה שצריך אותה, אין מה לעשות. אי אפשר להסתמך רק על הבנקים, וכמובן שהגופים האלו בסוף עוזרים להרבה מאוד אנשים, למרות שהריביות שלהם מאוד גבוהות, בסוף יש אנשים שאין להם ברירה, צריך להבין, יש אנשים שקנו לצורך הדוגמה בית, ולצורך הדוגמה רוצים למכור את הבית שלהם, על מנת לקנות, ולא רוצים למכור לפני שהם קונים, והיום הלוואות גישור הריביות הם כבר כמעט אותו דבר, או אפילו יותר מההלוואות החוץ בנקאיות, אז יש אנשים שמשתמשים בזה, פשוט אין להם ברירה. אלי רבינוביץ', איש המימון החוץ בנקאי והמימון, אין ספק שהשארת פה הרבה מאוד ידע על המאזינים, ונתת פה הרבה מאוד כלים לאנשים, אז תודה רבה לך.
תודה רבה לך על ההזמנה ועל ההזדמנות, ונעמוד בקשר בהמשך.
וכמובן תודה רבה לעזרה הטכנית, לתכנאי שלנו פסח בגד.
תודה רבה, להתראות.
טוב, יפה מאוד.
יפה. צריכים תמונה.
כן, צריך תמונה, צריך לחפש פה מישהו שעשה את זה. בוא נקרא למישהו, עוד רגע הוא יבוא בכל מיני. אפשר לעשות בינתיים על איזשהו הסרטי הסטטוס, מה דיברנו, בוא נעשה. שים את האוזניות.
רגע. שמתי.
עד שהוא יגיע. תכירו את אלי רבינוביץ', אלי, על מה אנחנו דיברנו פה היום?
אנחנו היום עשינו סקירה מורחבת על נושא של המימון והאשראי חוץ-בנקאי, למי זה מתאים. דיברנו על קבוצות רכישה, יזמים, לקוחות, קראת להם שבורים. אני נכנס איתך יחד למיתוג הזה, לשבורים. יש מה לעשות בסופו של דבר עם כל לקוח כמעט.
עוד מעט אנחנו נוציא בעזרת השם פודקאסט מרתק על אנשים שלא באמת יכולים לקבל משכנתה וצריכים לעבור בעצם דרך החברה של אלי או דרך חברות אחרות של מימון חוץ בנקאי.
תודה רבה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.